אז אנחנו נפגשים היום בפעם הרביעית, היום אנחנו מדברים על הפרק הרביעי. הפרק הרביעי מדבר על דמותו של סייפר, שהוא האנטי גיבור של הסרט. יש לנו את הגיבור נאו, שהוא מייצג מבחינתנו את מה שנקרא מלחמת השחרור. יש שתי סוגי מלחמות בסרט. האחת, דיברנו עליה בשיעורים הראשונים. בשיעורים הראשונים דיברנו קודם כל על המהות של המטריקס, שהוא בעצם עולם של אשליה, שהוא משל, מטאפורה לעולם שלנו, למציאות שאנחנו מכירים. אנחנו נקרא לה פה המציאות של עולם האלם או עולם של חמשת החושים. נאו אותו אחד שנולד לתוך האשליה, לתוך המטריקס, לתוך אותו עולם של חמשת החושים. אבל משהו בפנים מרגיש לו, משהו בפנים אומר לו, שלא יכול להיות שזה העולם. חייב להיות משהו מעבר. אני בטוח שמה שמוכרים לי החיים האלה של ההצלחה הגשמית, ההצלחה החושית, זה לא הצלחה אמיתית. אני מרגיש שיש עוד. אני מרגיש שיש בתוכי עוד, אני מרגיש שיש במציאות עוד. ואני רוצה לגלות. והתחושה הזאת של נאו, של יש תכלית, שחייב להיות משמעות, חייבת להיות תכלית לחיים, היא בעצם מפגישה אותו עם לוחמי ציון, עם מורפיוס, עם טריניטי, עם כל לוחמי ציון, שבאים אליו כדי לעזור לו לעשות את המלחמה הראשונה. המלחמה הראשונה היא מלחמת השחרור. איך אני משתחרר מהכיסוי הזה של העולם, מהתפיסה הזאת של עולם החושים שלי, מהשכל שלי שאני כבול בתוכו, השכל שאומר לי שמה שאני רואה, מה שאני מרגיש עם חמשת החושים, זה הדבר היחיד שקיים. אז דמותו של נאו היא זאת שעוזרת לנו ללמוד איך משתחררים, איך פורצים את האשליה, איך קוראים את הווילון הזה של ההוויה הגשמית, ומסוגלים ליצור קשר עם המציאות שמעבר. הפריצה הזאת החוצה זה בעצם יציאת מצרים. כשחזל מדברים איתנו על יציאת מצרים, זה היציאה מהכישוף של העולם הזה, והיכולת לצאת החוצה למציאות רוחנית גבוהה יותר. להכרה של העולם האמיתי, של עולם האמת. זה לא אומר שאדם צריך למות בשביל זה, האדם יכול פה בתוך החיים, בשונה מן המטריקס, שבמטריקס האדם, פקיחת העיניים זה בעצם העזיבה של המטריקס וההתעוררות בעולם של מעבר. במציאות שלנו פקיחת העיניים נעשית בתוך האשליה. האדם יכול פתאום לפקוח את עיניו על ידי כמובן, כמו שליווינו את נאו בדרך וראינו איך עושים את זה, על ידי שמבטלים את התפיסה הרגילה וביטול אני והיכולת לוותר על מי שחשבתי שאני, על ידי הביטול הזה והיכולת לוותר על תמונת העולם שגדלתי לתוכה, האדם יכול לפקוח את עיניו בתוך המציאות של העולם הזה, ולהתחיל להסתכל על העולם ממקום יותר גבוה, מנקודת ראות יותר רוחנית, יותר גבוהה. השלב השני במלחמה, שזה בעצם, פה אנחנו נכנסים לדמותו של סייפר, זה אם הראשון היה מלחמת השחרור, אז אני קורא לה מלחמה השנייה, מלחמת ההתשה. למה אני קורא לה מלחמת ההתשה? כי אני אוהב לדמות את זה, זה כמו חייל שהולך בניווט. כולנו, חלק גדול מאיתנו עברו צבא, אנחנו יודעים שחייל הולך בניווט, אז יש שני סוגי חיילים. יש אחד שהוא מבורבר. מה זה מבורבר? הוא איבד את הדרך. הוא איבד את הדרך, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. אז הוא, אין לו לאן ללכת, הוא לא יודע לאן הוא הולך. אז הוא הולך מבורבר בשטח עד שמאיר היום. עד שמאיר היום, כשמאיר היום, אז כבר בא המפקד עם הג'יפ לאסוף אותו מאיפה שהוא לא אוסף אותו. ובעצם הוא נכשל בניווט, הוא לא הגיע אל הנון צדיק, אל נקודת הציון, הוא לא הגיע אל המטרה. אז לכאורה הדרך שלו, כשהוא נמצא באותו מהלך הזה במשך הלילה, יותר קל לו, כי הוא לא מתאמץ כדי להגיע לאנשהו. הוא מבורבר, הוא לא יודע לאן הוא הולך, אבל ההליכה היא כביכול יותר קלה. לעומת זאת, אותו חייל שנמצא בניווט ויודע לאן הוא הולך, הוא יודע מה המטרה, הוא יודע מה המשימה, כן? והוא נמצא על הציר, ואפילו אם הוא איבד את הציר וחזר ומצא את הציר בחזרה, אז הוא עכשיו צריך לרוץ על הציר, כל הלילה הוא רץ ומתאמץ כדי להגיע אל היעד, כדי לבצע את המשימה, כדי להגיע אל המטרה. לכאורה, הדרך, המציאות הפיזית של החייל, זה שנמצא על הציר, היא יותר קשה. למה? כי הוא עכשיו צריך להתאמץ. לעומת החייל המבורבר שהוא הולך בכיף בשנתי שלו, כי הוא לא יודע לאן הוא הולך, אז לכאורה יותר קל לו, והחייל שהוא יודע איפה הוא נמצא, שהוא רץ ומתאמץ, לכאורה יותר קשה לו. אבל חזל כבר לימדו אותנו שהמנוחה האמיתית היא לא המנוחה החיצונית. חזל אומרים לנו, אין מנוחה כהתרת הספקות. כן? המנוחה האמיתית שהיא מנוחה שבנפש. וכשאדם יודע מה המטרה ולאן הוא הולך, אף על פי שלפעמים מבחוץ המלחמה היא יותר קשה, כן? העבודה היא יותר מומצת, אבל אדם מוכן להתאמץ אם הוא יודע לאן הוא הולך. וכשיש לו מטרה, שיש לו שליחות, שיודע מה המשימה, הוא מוכן לעשות את כל המאמץ בעולם כדי למלא את המשימה, כדי להיות מאושר. חז"ל אומרים לנו, מה זה אושר? אושר נגזר מהמילה אישור. מה זה אושר? כשאדם מאושר, מה זה מאושר? יש לו סטמפה, כן? אומרים, מביאים טופס, אומרים, מאושר, הדבר, זה מאושר, זה מאושר. מה זה מאושר? זה שאני ממלא את הייעוד שלי, אז אני מאושר. ולכן אדם מעדיף לדעת לאן הוא הולך ולהתאמץ מאוד מאוד חזק בשביל זה, כדי להגיע לאותה מנוחה פנימית שנקראת התרת הספקות, שהוא יודע שהוא ביצע את המשימה, שהוא הגיע לתכלית, שהוא הגיע לייעוד. ולעומת זאת, אדם שלכאורה מבחוץ נראה לנו שהוא הוא לא מתאמץ, הוא לא רץ כדי להגיע לשום מקום, כי הוא לא יודע לאן הוא צריך בכלל להגיע. לכאורה מבחוץ נראה לנו שהוא נח יותר, אבל חז"ל אומרים לנו לא. הוא לא יודע לאן הוא הולך, אז יש לו כל הזמן ספק שמנקר לו מבפנים, והספק הזה לא נותן לו מנוחה. אף על פי שמבחוץ זה נראה כאילו הוא בפנן, כן? הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל בעצם בפנים הניקור, כן? השאלה שמנקר אותו בפנים, שהוא בכלל לא יודע מה קורה פה ומה המטרה ולאן הוא הולך, אותו ניקור פנימי, כן? זה בעצם מצב שמוציא אותו מהמנוחה, וגורם לו בעצם להיות אבוד ותלוש מהעולם. זה בעצם מה שאנחנו קוראים מלחמת ההתשה. מה זה מלחמת ההתשה? דמותו של סייפר מראה לנו את האנטי גיבור, כן? מראים לנו את זה דרך האנטי גיבור, דרך הצד השלילי שבזה. שמה זה הצד השלילי? סייפר הוא אותו אחד שיצא ממצרים. סייפר הוא אותו אחד שיצא מהמטריקס. הוא הצליח לגייס את הכוחות הדרושים בשביל לשבור את האשליה, את עולם האשליה, ולצאת החוצה לראות את האמת. לראות את המציאות האמיתית שמעבר לעולם המדומה, מעבר לעולם האשליה של המטריקס. אבל סייפר קשה לו עם המלחמה. קשה לו עם המלחמה, והוא כל הזמן מתגעגע, תכף אנחנו נראה, אל עולם השקר, אל עולם האשליה. בואו נראה שניים, שלושה סרטים שמדגימים את דמותו של סייפר, ואז אנחנו נפתח את זה קצת יותר.
Neo, you scared the bejesus out of me.
Sorry.
It's okay.
Is that...
The Matrix? Yeah.
Do you always look at it encoded?
Well, you have to. The image translators work for the construct program. But there's way too much information to decode the Matrix. You get used to it. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Hey, you, want a drink?
Sure.
You know, I know what you're thinking. Because right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here. Why, oh, why didn't I take the blue pill?
הסרטון הקטן הראשון הזה שראינו, קודם כל דמותו של סייפר, אנחנו נשתמש בסרטון הזה שוב, שנדבר על המשל של המטריקס, הרעיון של המטריקס, שיש שפה של תוכנה שיוצרת את המציאות. אנחנו רואים שסייפר הוא אותו דמות שכבר יצא מהמטריקס, הוא מסתכל על המטריקס מבחוץ. הוא רואה אותה דרך הקרעיים שלה, כן? הרובד האחורי שלה, שבה הוא מסתכל על התוכנה שיוצרת את המציאות. הוא רואה שהמציאות היא אשליה מבחוץ. אבל מה הוא אומר לנאו? אוי, למה לקחתי את הגלולה הכחולה, אדומה? למה לקחתי את הגלולה האדומה ולא את הכחולה? זאת אומרת, למה הסכמתי למורפיוס לקחת את הגלולה שהוציאה אותי מהעולם האשליה? אני כל הזמן, מה אני מסתכל על המטריקס? על הבלונדיניות ועל הג'ינג'יות, כן? והוא מתגעגע כל הזמן למעלה חיים שלו, שהיו לו בתוך העולם האשליה, שהיו לכאורה חיים יותר קלים, הוא לא היה צריך להתאמץ, הוא לא היה צריך לרוץ, הוא לא היה צריך להילחם עם לוחמי ציון כל הזמן כנגד הסוכנים. הוא היה אדם רדום בתוך האשליה. ולכאורה, השם של הפרק הזה, האם האמת באמת מקלקלת את היכולת ליהנות מהחיים כמו שצריך? סייפר בעצם מציג לנו איזשהו רעיון, איזושהי תזה, שהאמת מפריעה לי ליהנות. האמת מקלקלת לי את היכולת ליהנות באמת. אנחנו ננסה לסתור במשך השיעור הזה את הרעיון הזה של סייפר, אבל זה בעצם הרעיון שהוא מציג. עדיף לי כמו איזה שיקור, כן, הרבה מאיתנו, הרבה מהרצאות אנשים שואלים, אז אם לאדם טוב לו בתוך האשליה, אז למה להוציא אותו מהאשליה? למה להוציא אותו החוצה מתוך העולם המדומיין שבתוך הוא חי? טוב לו שם, תן לו להמשיך לחיות שם. אז אם היינו כולנו מסתובבים ברחוב ורואים איזה שיקור אחד, יורד על כמה בקבוקי יין, כן, הוא כולו נהנה מהחיים שלו בתוך השכרות שלו, כולנו היינו מסכימים, אני חושב, תמימי דעים, שהיינו צריכים אולי לדבר, אם הוא היה מספיק חשוב לנו, ואם היינו אוהבים אותו באמת, היינו צריכים לדבר על ליבו שהחיי השכרות האלה זה לא הדבר האמיתי. למה? כי אמנם עכשיו לכאורה טוב לך בתוך האשליה הזאת של העולם המדומיין הזה, של אותה מציאות של שכרות שאתה נמצא בתוכה, אבל האשליה הזאת עתידה להתפוצץ. טבעם של אשליות שבסופו של דבר כולם נגמרות. אם אתה לא מכוון את החיים שלך, אם אתה לא מסדר את המציאות שלך, לפי מה? לפי המציאות האמיתית, לפי הרובד הכי עמוק, הכי שלם של ההוויה, אז הטבע של האשליות שהן מתפוצצות, ובסופו של דבר אתה תמצא את עצמך במקום מאוד ירוד ומאוד כואב, כן, ברגע שיגמר לך המשקה. אותו דבר בעצם המציאות שלנו, האשליה של עולם החושים, הוא סוג של אשליה שעתידה להתפוצץ. בסופו של דבר, עולם החומר, הדבר העיקרי שמאפיין את עולם החומר, זה הסופיות שלו, עולם סופי. אם אדם מתכנן ומסדר את כל החיים שלו רק לפי אותו עולם סופי, כן? בסופו של דבר, באיזשהו שלב, הוא יצטרך לפשוט את המדים החומריים שלו, ולהישאר עם משהו יותר שורשי, יותר עמוק מאשר המציאות החומרית. ואז כמו אחד שהתפקח יום אחד מהשכרות שלו, גם הוא ימצא את עצמו בסופו של דבר במקום שבו הוא לא בנה את עצמו, הוא לא הכין את הכלים שלו לפי המציאות האמיתית, ואז הוא ימצא את עצמו במקום מאוד מאוד קשה, נמוך וכואב. ולכן בעצם המטרה של לוחמי ציון שלנו, זה קודם כל לפתוח את גבולות התודעה שלנו, כדי שנוכל לראות את העולם הכי רחב שאנחנו יכולים, ולתכנן את החיים שלנו, לבנות את המציאות של האישיות שלנו, לפי המציאות הכי רחבה שהשכל שלנו, הנשמה שלנו יכולה לתפוס. ואז אף פעם זה לא יתפוצץ לנו בפנים. ולהפך, אנחנו נוכל לאט לאט לבנות את עצמנו יותר ויותר, ותכף נראה שעצם הזיכרון, כן, הפעולה הזאת שנקראת זכירה, היא תהיה לטובתנו, לא כמו אדם שחי את מציאות החושים, שהזיכרון נהיה לו לרועץ, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת שבתוך מערכת החושים, שהיא מערכת גשמית, בגלל שהיא מערכת גשמית היא מערכת סופית, שבסופו של דבר מתבטלת ומתנפצת. ולכן אם אני מכוון את עצמי רק לפי העולם הזה, המציאות שלי, האישיות שלי עתידה להתנפץ. אבל אם אני יודע לזהות את אותו מקום עמוק בתוך נשמתי שהוא מעבר לחושים, אני יודע לבנות את עצמי משמה, שמה זה אף פעם לא יוכל להתנפץ, ושמה אני יכול לבנות נדבך אחרי נדבך, בסופו של דבר לבנות מגדל מאוד מאוד גבוה של אישיות שלמה. אני רוצה שנראה את הקטע השני.
Do we have a deal, Mr. Radin?
You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss.
Then we have a deal.
I don't want to remember nothing. Nothing. You understand? And I want to be rich. You know, someone important, like an actor.
Whatever you want, Mr. Regan.
Okay. I'll get my body back in the power plant. Reinsert me into the Matrix. I'll get you what you want.
Access codes to the Zion mainframe.
No, I told you I don't know them. I can get you the man who does.
Morpheus.
מהקטע הזה שראינו עכשיו אנחנו לומדים שני דברים עיקריים. בואו נתחיל בראשון. סייפר יושב עם סמית, כביכול בתוך המטריקס, והוא תואם את הסטייק, והוא אומר למורפיוס, אני יודע בשכל שבעצם הסטייק הזה לא קיים. כמו שראינו בשיעור הקודם עם הסיני ועם הקפית, שכשאדם מבין שכל העולם הזה הוא מעין אשליה, הדבר היחיד שקיים זה המציאות האינסופית שנמצאת מעבר להוויה. דיברנו על זה שזה המשפט שאומר, וידעת היום, והשבות האלה ואיך צריך לדעת וצריך לחיות את ההבנה הזאת, שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. שכל הכוחות שאנחנו רואים בבריאה זה רק אשליה. הדבר היחיד שקיים בהוויה זה האינסוף, שהוא אותו כוח, הוא אותו גזע שממנו בעצם יוצאים כל הענפים שיוצרים את הפרטים במציאות הזאת של העולם שאנחנו רואים. אבל כל הפרטים האלה זה רק לעיניים שלנו. בעצם הכל מתחבר למהות אחת שהיא הדבר היחיד שקיים. ולכן הסטייק הזה אומר סייפר למורפיוס, הסטייק הזה אני יודע בשכל שלי שהוא לא קיים. כן? אבל ההרגשה הזאת של הסטייק, התאווה הזאת אל עולם האשליה, מהתאווה הזאת סייפר לא יכול להשתחרר, וסייפר רוצה לחזור אל עולם העבדים. חז"ל אומרים, עבדי הזמן, עבדי העבדים הם, עבד השם לבדו הוא חופשי. אנחנו נדבר על זה בסיכום ונראה שהאדם נולד בספר מסילת ישרים של רבי משה חיים נוצאתו, הוא כותב, האדם צריך לברר מה חובתו בעולמו. וכל אחד יהיה אדם לעמל יולד. מה זאת אומרת אדם לעמל יולד? כולנו, לא משנה אם זה בן אדם שבתוך המטריקס או מחוץ למטריקס, כולם עבדים, כולם צריכים לעבוד. השאלה למי אתה עובד? האם אתה עובד בשביל החושים שלך? האם אתה שפוט של עולם החושים? כן? או האם אתה שפוט, או האם אתה עבד של המציאות העליונה, של האחד הזה שנמצא מעבר להוויה. אין אדם שהוא לא עובד, כולם עובדים, כולם, לכולם יש חובה בעולם, כולם צריכים למלא את החובה שלהם. השאלה למי אתה מתחייב, האם אתה מתחייב אל החושים שלך, אל הסטייק, או האם אתה מתחייב, האם אתה רוצה לעבוד את המציאות העליונה שנמצאת מעבר להוויה, ובעצם החיים שלך הם דרך כדי להגיע אל האינסוף. סייפר, מתוך הגעגוע שלו, כן? אל הבלונדיניות ואל הג'ינג'יות ואל הסטייקים, הוא רוצה לחזור לתוך עולם האשליה. סייפר בעצם מייצג, חז"ל מלמדים אותנו שכשעם ישראל יצאו ממצרים, שיצאו מהמטריקס, אז היו, לקחו איתם גם ערב רב זה נקרא, זה אנשים שהם לא היו ממש שייכים לעם ישראל, אבל ראו את כל הניסים שהיו במצרים, רצו לצאת יחד איתם. משה רבנו הסכים להם לצאת יחד עם עם ישראל ממצרים, וכתוב שהערב רב הם 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 לא היו ממש בקטע, כן, הם לא ממש רצו להתחיל עכשיו לצאת. חז"ל אומרים שכשעם ישראל יצא ממצרים, הם לא יצאו מעבדות לחירות של, כן, לעשות ווינסרפינג על ים סוף ולגור בחושות במדבר, בסוכה במדבר. לא, הם יצאו לעבדות רוחנית חדשה. כמו שאמרנו, הם לא יצאו מעבדות לחירות שהיא חירות גשמית, חירות של חושים. לא, הם יצאו לחירות רוחנית, אבל כפי שאמרנו, זה אותו חייל שהולך בציר, ויש לו עבודה, יש לו מטרה, יש לו מקום שאליו הוא צריך להגיע. אז היו חלק שלא התאים להם מלחמה, רצו לחזור חזרה למצרים, לסיר הבשר, אל הסטייקים, רצו לחזור לחזרה אל האבטיחים, לקישויים, לדלויים, לגשמיות שהייתה להם במצרים. זה היה נקרא חטא המתאבים. כן, אנחנו נראה שבסייפר, בדור המדבר, אותו דור שיצא מהמטריקס, שיצא ממצרים, היו לו שלושה חטאים עיקריים. ששלושת החטאים האלה, שלושת העבירות האלה, הם היו חטאים שהם בחסידות מלמדים שיש שלוש עבירות עיקריות, שהם ענפים כולם של פגם בסיסי שנקרא פגם ישות. שאדם מחזיק את עצמו למשהו, הגאווה, כן, האנוכיות, ממנה משתלשלים שלושה ענפים. שלושת הענפים האלה הם הקנאה, התאווה והכבוד, שהם כולם בעצם באים לידי ביטוי בדמותו של סייפר. התאווה זה חטא המתאווים שהיו במדבר, שרצו לחזור לסיר הבשר, רצו חזרה את הסטייקים, רוצים חזרה לחזור לעולם השקר, לא מעניין אותם למה, הם מתגעגעים לחושים. הם עדיין לא השתחררו, אמנם הם יצאו מהמטריקס, אבל הם לא השתחררו מהתלות בעולם החושים. חטא השני זה הפגם הכבוד, אנחנו רואים את זה בפגם של חטא המרגלים. אז אנחנו מלמדים אותנו שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי הם פחדו שהם יאבדו את המעמד שלהם, שהם היו הראשי בני ישראל, פחדו שכשיכנסו לארץ, אז הם יאבדו את המעמד שלהם בתור הראשים, בגלל זה השתלשל כל החטא הזה, וזה עצם הפגם של הכבוד. אנחנו ראינו את זה עכשיו פה בסרט על סייפר, הוא רוצה לחזור לתוך העולם האשליה, ומה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות שחקן, או מישהו מפורסם, כן? זה עדיין התאווה של עולם החושים, של עולם הכבוד, הוא חלק מהנוחיות, חלק מהתמונה הגשמית, שבעצם מייצרת לי את האישיות שלי בתוך העולם. הפגם השלישי זה פגם הקנאה, אנחנו תכף נראה את זה בסרטון הבא, וזה בעצם שלושת הפגמים שחזל אומרים שמוציאים את האדם מהעולם. מה זאת אומרת מוציאים את האדם מהעולם? מורידים אותו מהעולם האמיתי, שזה העולם הרוחני, מורידים אותו חזרה בעצם לעולם האשליה. מכניסים אותו חזרה למצרים, מכניסים אותו חזרה אל המטריקס. אז סייפר הוא בעצם אותו אנטי גיבור, שמייצג לנו את שלושת הענפים המקולקלים האלה שבנפש, ששורשם בפגם הישות. מה זה פגם הישות? אמרנו, זה הגאווה, זה הרצון להיות מישהו, הרצון להגדיר את עצמי בתור ישות נפרדת בעולם, שהם בלי קשר למציאות הרוחנית, ושלושה מבוטאים בתוך דמותו של סייפר. נראה עכשיו את הקטע האחרון.
Just went dead.
Hello, Trinity.
Cipher, where's Tank?
I thought I was in love with you.
I used to dream about you. Too bad things had to turn out this way.
You killed them.
What?
Oh, God.
I'm tired, Trinity. I'm tired of this war. I'm tired of fighting. I'm tired of this ship. Being cold, eating the same goddamn goop every day. But most of all,
Surprise, asshole. I bet you never saw this coming. Did you? God, I wish I could be there. When they break you. I wish I could walk in just when it happens. So right then, you'd know it was me.
You gave them Morpheus.
He lied to us, Trinity.
He tricked us. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass.
That is not true, Cipher. He set us free.
Free?
You call this free? All I do is what he tells me to do. If I got to choose between that and the Matrix, I choose the Matrix.
The Matrix isn't real.
I disagree, Trinity.
I think the Matrix can be more real than this world.
בסרטון הקטן הזה אנחנו, א', דבר מאוד מאוד יפה, בהמשך של הסרטון, אז רואים שסייפר בהתחלה הורג את אחד מהלוחמי ציון, ואז הוא אומר לטריניטי, אנחנו תכף נדע מה האמת, הם רצו לראות אם, הוא רצה להראות לה שכל הסיפורים האלה של מורפיוס על נאו ועל על נביאה וזה, וזה הכל המצאה של מורפיוס. אז הוא אמר לה, תכף אני אראה לך שאני צודק, והוא רצה לנתק את את, את החוט שמחבר את נאו, ועל ידי כך להרוג אותו. ואז ברגע האחרון קם אחד הלוחמים האחרים שהיה איתו בנבוכדנצר, בספינה, והרג את סייפר. אנחנו רואים קטע מאוד מאוד דומה, שקראנו עכשיו ממש בפרשת השבוע האחרונה עם האחים של יוסף ויוסף. יוסף היה לו את החלומות, את הראייה הרוחנית, את הרעיון שהוא בעצם הולך להיות מלך, ואת כל הנבואה של יוסף שהוא עתיד להיות מלך במצרים, והם כולם הולכים להיות כפופים אליו. האחים של יוסף גם כן אומרים, או, הנה, כשהוא בא אליהם לבקר אותם, אבא שלו שלח אותם לבקר אותם איפה שהם היו בדותן, אז האחים של יוסף אומרים, או, הנה, עוד פעם בא איש החלומות הזה, בוא נראה עכשיו עם החלומות שהם נכונים, ולוקחים אותו וזורקים אותו לתוך בור שהיה מלא בנחשים ועקרבים, כדי לראות, כן, לראות אם באמת הנבואה שלו הייתה נכונה, וכמו פה שברגע האחרון, נאו ניצל, גם שם אנחנו רואים שיוסף לא נהרג בתוך הבור, והם אחרי זה מוכרים אותו לאותו שיירה של הישמעאלים שעברה שם. זאת אומרת, יש לנו גם פה וגם במציאות כל הזמן את הרעיון הזה שיש את הנבואה, יש את הדרך, יש את התכלית, יש את האמת שלוחמי ציון הולכים לפיה, כל הזמן יש את את הקושיות, בעיקר של סייפר ושל שאר אנשים, האם זה באמת נכון. אחרי זה אנחנו רואים את זה גם במחלוקת הגדולה שבין מורפיוס לבין שר הצבא של לוחמי ציון, האם אנחנו צריכים לסמוך על נאו שהוא כביכול המשיח ועל הנביאה, או האם אנחנו צריכים ללכת בדרך של כוחי ועוצם ידי. אז כל הזמן יש את המערכת של המחלוקת הזאת, האם אנחנו הולכים לפי הדרך התכלית, לפי הנבואה, או אנחנו מסתמכים על הכוחות שלנו. ולאורך כל הדרך בסרט ובמציאות ובחזל מראים לנו שאדם צריך באמת להאמין בדרך, להאמין במורפיוס. ופה הדבר השני שאנחנו רואים בסרטון הזה בצורה מאוד מאוד מוחשית וברורה, א', את הפגם השלישי שנקרא הקנאה. אנחנו רואים שאחד הדברים שדחף את סייפר, הדמות השלילית, כן, למכור את החברים שלו, למכור את מורפיוס ולהרוג את החברים שלו, זה הקנאה, כן, הקנאה שהוא קינה בנאו, ועל ידי הקנאה הזאת, דרדרה אותו עד לבאר פי פחד, כן, של למכור את החבר'ה שלו, ובעצם לקלקל להם את כל המהלך שהם מנסים לעשות, של להאיר את לבטל את האשליה הזאת ולהאיר את כל האנשים שרדומים בתוך עולם האשליה. הדבר השלישי פה שאנחנו רואים בסרטון הזה, זה בעצם אותו רעיון שהרבה פעמים חילונים אומרים לדתיים, אנחנו עבדים. אתם אומרים עלינו שאנחנו עבדים, עבדים של עולם, תראו אתכם הדתיים. מי כל היום רק עושה מה שאומרים לו? מי כל היום רק תניח תפילין ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה? מי הרובוטים האמתיים שעושים כל הזמן מה שמצווים אותם ואין להם כמעט בחירה חופשית בכלל? זה אתם הדוסים, אתם הדתיים. אנחנו אלה שיש לנו בחירה חופשית, אנחנו עושים באמת מה שאנחנו רוצים. ופה אומר את זה בסייפר ממש בריש גלי, את קוראת לעולם הזה חופשי? זה חופש? את אומרת שהוא הוציא אותנו מעבדות לחירות? מה פתאום? זה חירות? המטריקס היא החירות. במטריקס אני יכול לעשות מה שאני רוצה. במטריקס אני יכול באמת לבטא את הבחירה החופשית שלי ולבטא את הרצון החופשי שלי. פה בחוץ אני עושה רק מה שמורפיוס אומר לי לעשות. אני עושה רק מה שכתוב בתורה, מה שהתורה מצווה אותי. מורפיוס זה בעצם אותו רעיון של משה רבנו שמוציא את עם ישראל ונותן להם עכשיו סט של הוראות מהבוקר עד הערב, אפילו שאתה נכנס לשירותים, עם איזה יד אתה תקנח, עד לאן זה מגיע, הציוויים האלה שמכניסים אותך בתוך מסגרת כל כך נוקשה וכל כך מחייבת. אז אומר פה סייפר לטריניטי, אני מאמין שהחיים בתוך את קוראת לעולם הזה עולם אמיתי, ובפנים בעולם האשליה עולם של שקר, אני מעדיף לחזור לתוך עולם של שקר. בעצם סייפר פה מביא אותנו להתמודדות עם השאלה, מה זה חופש אמיתי? מה זה חירות אמיתית? מי הוא האדם החופשי באמת? וזו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, כמו שאמרנו בהתחלה, האם באמת מי שנמצא העבד של החושים, אותו אחד שחי רק את החושים שלו, הוא מסוגל להנות יותר מאשר בן אדם שחי לפי ההוראות של מורפיוס, בן אדם שחי לפי התכלית, לפי האמת, לפי הרעיון הרוחני הגבוה יותר? זו השאלה שאנחנו ננסה, שתי השאלות שעכשיו אנחנו ננסה להתמודד איתן. הדבר הראשון שאני רוצה שנדבר עליו זה הנושא של הנאה. אנחנו נדבר טיפונת על הנאה ועל האם באמת הנאה חושית היא יותר חזקה, יותר אמיתית חיים לפי חזון רוחני נקרא לזה, או חזון אישי, רבדים באישיות יותר גבוהים. אנחנו רואים, קודם כל, הרמח"ל בספר דרך השם כותב לנו דבר מופלא. הוא אומר ככה, תכלית האדם בעולמו היא, מישהו יודע מה הוא כותב שם? תכלית האדם בעולמו, כך הוא פותח את ספר דרך השם, תכלית האדם היא להתענג, תענוג. התכלית של האדם זה להגיע לתענוג, תענוג שלם. חזל אפילו אומרים שאדם ייתן את הדין על כל הנאה והנאה בחיים שהוא היה יכול ליהנות ממנה, והוא לא נהנה ממנה, הוא עתיד לתת עליה את הדין. לכן אומרים שנזיר, אותו אחד שמתנזר מיין, בתורה יש מציאות כזאת רוחנית שנקראת נזיר, שהוא אדם שמתנזר, הוא לא שותה יין, הוא לא נוגע בענבים. כשהוא גומר את זמן הנזירות שלו, הוא צריך להביא קורבן. למה הוא צריך להביא קורבן? על זה שבעצם הוא מנע מעצמו את ההנאות, כן? ועל ידי כך הוא בעצם פגם בתכלית שלו, תכלית של האדם שהיא ליהנות בצורה מושלמת מהחיים. אני אשלים לכם רק את המשפט שאומר רבי משה חיים לוצאטו, הוא אומר, תכלית האדם היא ליהנות על השם יתברך. מה זאת אומרת על השם יתברך? ליהנות בצורה, מה זה השם יתברך? זה השלמות. ליהנות בצורה מושלמת. עכשיו אנחנו מבינים, קודם כל, יש לנו חיוב ליהנות. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך נהנים. כולנו מבינים שאם אדם ייתנו לו, מה שנקרא, להשתחרר לגמרי, ליהנות איך שהוא רוצה, כל מי שמתעסק קצת ברפואה, כן? כן, או קצת בתזונה, יודע שאם אדם אוכל מה שהוא רוצה, בסופו של דבר, המערכת מתקלקלת. משהו שם לא מתחילים מחלות, מתחילים דברים לא טובים. למה? כי אנחנו נראה בהמשך שהעולם, המציאות, האדם בנוי בכוונה בצורה כזאת, כן, זה כמו ידידותי למשתמש. אתם יודעים, יש הרבה תוכנות או מחשבים שיש מושג כזה נקרא ידידותי למשתמש. מה זה אומר ידידותי למשתמש? שאם אתה משתמש בזה בצורה לא נכונה, אז פתאום קופץ לך איזה פופ-אפ כזה, איזה עזרה, שים לב, עשית איזה מעשה לא טוב, או הלכת לכיוון לא נכון, תחזור בחזרה לאיפה שאתה צריך. אז המערכת של הגוף שלנו בנויה בצורה כזאת, שאם אנחנו משחררים רסן מבחינה גשמית, אז הגוף מתחיל להתפרק כדי להאיר לנו, כן? להתחיל לתת לנו איזשהו סמן. שים לב, משהו בדרך שאתה חי את החיים שלך לא נכון. אתה צריך לחפש חזרה את הטעות שלך. לכן, כשאדם מנסה ליהנות רק בצורה גשמית מהחיים, אנחנו נראה לבד מזה שהוא לא מצליח ליהנות בצורה מלאה, הוא שובר לעצמו את כלי ההנאה עצמם. המערכת מתחילה להתרסק. ניתן לכם דוגמה קטנה. כשאדם, למשל, אנחנו, חלק מאיתנו היו בתיכון ועשו ניסויים, עוד פעם עשו ניסויים על רגליים של צפרדע. אז כשיש לך רגל של צפרדע ואתה נותן לה איזה פולס חשמלי, אז הרגל של הצפרדע מתכווצת. אתה נותן את הפולס עוד פעם היא מתכווצת. אתה נותן עוד 10 פעמים את אותו פולס, אז לאט לאט היד של הצפרדע, הרגל של הצפרדע כבר פחות ופחות מתכווצת, עד שכבר על אותו פולס היא כבר לא מתכווצת. למה? כי היא התרגלה, נכון? ולכן כדי להגביר, להחזיר את ההתכווצות של הרגל, מה צריך לעשות? להגביר את המינון של העוצמה של החשמל. אז אתה מגביר את העוצמה של החשמל, אז חוזר את הרגל. אחרי כמה זמן, היא עוד פעם מתרגלת לעוצמה הזאת, נכון? מה צריך לעשות? עוד פעם להגביר את המינון, נכון? עד שזה בעצם מערכת כזאת שכדי לשמר את התגובה הגשמית, כדי לשמר את כמות ההנאה או את אחוז ההנאה מהעולם הגשמי, אנחנו צריכים כל הזמן להגביר את הגירוי. עד שבסופו של דבר אנחנו נגביר את הגירוי בצורה כזאת שכבר המערכת לא תתמודד איתה, ואנחנו בעצם נרסק את יכולת התחושה של הרגל, ואז גם אם נגביר את זה ב-1,080, זה כבר לא יתכווץ. זאת אומרת, המערכת הגשמית בנויה בצורה כזאת שמכל הנאה גשמית, כמו שאמרנו, הנאה גשמית, כל דבר גשמי, הדבר העיקרי שמאפיין את עולם החומר זה סוף, כן? המערכת מתרגלת, וברגע שהיא מתרגלת, היא כבר לא נהנית באותה מידה. אלא אם כן, אנחנו מגבירים את המינון. אנחנו מגבירים את המינון, זה אומנם מחזיר את ההנאה, אבל גם לזמן מוגבל. ואז אנחנו צריכים להגביר עוד פעם את המינון. ככל שאנחנו מגבירים את המינון, לאט לאט אנחנו מאבדים את הרגישות, עד שבסופו של דבר אנחנו הורסים את הרגישות של הרגל הזאת, והיא לא עובדת יותר. המערכת הגשמית של הגוף, ההנאה החושית של הגוף, מלויה בצורה כזאת, שאם אני נהנה רק בצורה חושית, כן? קודם כל, כדי לשמר את ההנאה, אני צריך להגביר מינונים. אנחנו תכף נראה שיש עוד טכניקה לשמר את ההנאה, וזה בעצם להחליף גירוי. אבל כשאני מגביר מינונים, אני הורס רגישות, ובסופו של דבר אני הורס את המערכת. למה? כדי שאני אבין שמשהו לא בסדר. אני חייב ללמוד ליהנות בצורה אחרת, בצורה שלמה יותר. מה זה בצורה שלמה יותר? תכף אנחנו נראה על ידי חיבור למרכזי הנאה יותר גבוהים בנפש. אבל אם אני נהנה רק בצורה חומרית, אני שובר את יכולת ההנאה שלי מהעולם. אז כבר אנחנו רואים שההנאה החושית, הנאה גשמית מהעולם, היא כבר בעייתית. איך אני בעצם משמר את ההנאה הזאת מבלי לבטל, מבלי להרוס את הרגישות? אז חזם מלמדים אותנו, הנאה שלמה זה הנאה שאדם יודע לחבר את ההנאות הגשמיות שלו להנאות יותר גבוהות בנפש. יש לי מרכזי הנאה יותר גבוהים. מה הם מרכזי הנאה יותר גבוהים האלה? יש, המרכז הראשון שדיברנו עליו זה המרכז החושי. המרכז השני, זה נקרא רוח, זה מרכז הזהות שלי. הזהות שאני מקבל מהסביבה, הזהות החיצונית, זה הרוח. יש לי מרכז הנאה יותר גבוה בנפש, שזה הנשמה. שזה יכול, הזהות הפנימית שלי. מה זה? הזהות שאני מקבל כתוצאה מעמידה בקריטריונים הרוחניים, האישיים, הפנימיים שלי. לא משהו שאני מקבל מבחוץ, אלא זה אישור שאני מקבל מבפנים. ומעבר לזה יש מערכת יותר גבוהה, שזה מערכת שהיא אפילו מעל הנשמה, שזה בעצם אידיאולוגיה שאני חי לפיה, אנחנו תכף נגיע לזה. ואני אתן לכם דוגמה. אדם אחד, יש איש שהוא אוהד מכבי. הוא עד כדורסל, והקבוצה שלו זה מכבי תל אביב. עכשיו, יש לו אפשרות עכשיו לראות משחק. יש לו שתי אפשרויות. או לראות משחק של מכבי, או לראות כרגע משחק של NBA. עכשיו, ודאי שמבחינה טכנית, מבחינה גשמית, המשחק של NBA הוא הרבה יותר טוב. המסירות יותר טובים, הכדרורים יותר טובים, הסלים מקו השלוש נקודות יש הרבה יותר סלים. זאת אומרת, מבחינה גשמית, טכנית, ההנאה שלו מהמשחק של NBA היא תהיה יותר גדולה. אבל מה הוא יעדיף לראות? את המשחק של מכבי. למה? כי מכבי מתחבר אצלו אל מרכז הנאה יותר גבוה בנפש. זה הזהות שלו. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב. מה הוא עשה? הוא עכשיו עירב מרכז הנאה יותר גבוה בנפש, ועל ידי זה שהוא צירף עכשיו חיבר את ההנאה הגשמית עם מרכז יותר גבוה בנפש, זה פיצה על הירידה בהנאה הגשמית. הוא מוכן עכשיו להנאה גשמית פחות ממה שהיה לו בחוץ. למה? כי הוא צירף את זה להנאה פנימית, הנאה ממרכז הנאה יותר גבוה מהזהות האישית שלו. עכשיו, יש עוד מרכז גבוה בנפש. הזהות החיצונית שלו בתור אוהד מכבי זה טוב ויפה. אבל יש עוד מרכז שנקרא זהות פנימית, כמו שאמרנו, זה מרכז הנאה של הנשמה. מה זה מרכז הנאה של הנשמה? זה לא חייב להיות אפילו יהדות. זה אדם שיש לו ערכים, שיש לו אידיאולוגיה, שהוא רוצה לחיות לפי אמת מסוימת, כן? ועכשיו הוא יכול לקחת הנאה גשמית, אני אתן לכם דוגמה. נשתמש בסטייק, ניקח את הסטייק של סייפר, כן? יש לי אפשרות לאכול סטייק וליהנות ממנו כמו בהמה. מה זה כמו בהמה? ליהנות ממנו רק מהרובד גשמי של הסטייק הזה, ליהנות מהנאה החושית, כן, מהטעם של הסטייק הזה שהוא עובר דרך אחך. הבעיה היא של ההנאה הזאת, כמו שאמרנו, שהנאות הגשמיות הן סופיות. תכף אנחנו נדבר על כך שהמטרה העיקרית שלי זה לדעת איך אני הופך הנאה חומרית, משנה את מצב הצבירה שלה והופך אותה להנאה רוחנית. למה? כי על ידי כך אני הופך את הזיכרון שלי מההנאה לדבר חיובי. למה? כי אם אני רק אוכל סטייק, מאוד נהניתי עכשיו מהסטייק הזה, היה לי ממש טוב, הלכתי ל, לא יודע מה, סטייקייה מאוד טובה, ואכלתי עכשיו סטייק מדושן, כל טוב יפה, אחרי כמה ימים אני נזכר במה שאכלתי, האם הזיכרון, האם על ידי הזיכרון בסטייק הזה, אם עכשיו שאני נזכר בסטייק שאכלתי לפני יומיים, זה מסב לי הנאה? כשאני נזכר בסטייק, אני רק מתעורר אצלי הבור שנפער לי, כן? מתעורר אצלי הצורך. הזיכרון שלי את הסטייק בעצם גורם לי עכשיו לחיסרון בנפש. זה הבעיה של הנאה גשמית. יש לה סוף, והזיכרון יוצר חיסרון. מה שאין כן אם אני יודע לחבר את ההנאה הזאת עם מרכז יותר גבוה בנפש, מרכז של זהות חיצונית, או יותר מרכז של זהות פנימית, כן? הזיכרון של דבר רוחני שעשיתי, הוא מצטבר. הוא לא גורם אצלי לחיסרון, אלא הוא משהו שנשאר. כשאני יודע להפוך הנאה מהנאה גשמית להנאה רוחנית, אני בעצם זכיתי להעלות אותה למצב צבירה שהוא נצחי. מה זה אומר שהוא נצחי? שאני יכול כל רגע להיזכר בו וליהנות ממנו, כי הוא לא יוצר אצלי בור. להפך, הזיכרון הזה נשמר. אתן לכם דוגמה. הסטייק הזה, אני יכול את אותו סטייק לאכול אותו יחד עם אשתי, כן? בארוחת, כן, ביום הנישואים שלנו. עכשיו לקחתי את הסטייק הזה, וחוץ מזה שאני נהנה מבחינה גשמית מהסטייק, עכשיו הפכתי אותו ככלי למה? לקשר שלי עם אשתי. עכשיו, הקשר שלי עם אשתי יכול להיות קשר חיצוני. מה זה קשר חיצוני? אני, יש לי אישה יפה, והאישה היפה הזאת היא מקרינה עליי חלק מהזהות שלי. אני מרגיש בן אדם גדול, למה? כי יש לי אישה יפה. יש הרבה אנשים שבשבילהם הזוגיות שלהם זה חלק מהזהות החיצונית שלהם. האישה מבחוץ מקרינה עליהם מי שהן, כן? יש לי אישה שהיא, לא יודע מה, עורכת דין, אז אני נחשב. יש לי אישה שהיא יפה, אז אני נחשב. זה נקרא זהות חיצונית. אבל nevertheless, לקחתי את הסטייק ויצרתי, הפכתי אותו לקשר, כן? עם הזהות החיצונית שלי. יכול להיות שאני בן אדם קצת יותר עמוק, והקשר שלי עם אשתי הוא לא רק איזשהו פן של זהות חיצונית. הקשר שלי עם אשתי הוא ברית, כן? ברית זוגית שהיא חלק מהאידיאולוגיה שלי. אני מאמין, כן, שהחיבור של גבר ואישה, כמו שהתורה אומרת לנו, זה חיבור בין ניגודים, זה חיבור בין הוויות, כן, שיוצרות שלמות בעולם, ואני בן אדם שלם רק על ידי כך שאני מתחבר עם הצד השני של הנשמה שלי, שזה אשתי. ולכן הקשר של בינינו הוא מה שיוצר אותי לבן אדם שלם. ולכן כשאני עכשיו אוכל סטייק ביום הנישואים שלי עם אשתי, חוץ מזה שאני נהנה מבחינה גשמית מהסטייק, חוץ מזה שאני נהנה שאני הופך אותו לכלי של חיבור עם אישה שמקרינה עליי את הזהות החיצונית שלי, גם אני מקבל מזה, אני הופך את זה לכלי של חיזוק הפן האידיאולוגי הזה שנקרא הזוגיות שלי, הקשר שלי עם האישה. ולכן הסטייק הזה עלה במדרגה עוד יותר, הוא נהפך לחלק מהזהות הפנימית שלי. השתמשתי בכוח של הסטייק, כן, בעוצמה של ההנאה, בשביל לעשות, לחזק איזשהו רעיון אידיאולוגי שאני מאמין בו. עכשיו, אם אכלתי את הסטייק הזה, לא רק עם אשתי ביום הנישואין, אכלתי את הסטייק הזה יחד עם אשתי בליל הסדר, כן, שזה בעצם היום שבו אנחנו חוגגים את היציאה מהמטריקס, אז הפכתי את הסטייק הזה, חוץ מהקשר הזוגי והזהות וזה, הפכתי אותו בעצם למאורע שבו אני נזכר בעולם האשליה ובחובה שלי לצאת לעולם האמת, ואת כל המלחמה עם הסוכנים וזה שאני צריך להחזיק ראש. הפכתי את ההנאה מהסטייק לכלי של חיבור רוחני מאוד מאוד גבוה. אז זה מה שחזל אומרים לנו, פעם הלחימאים, היה פעם מושג כזה, הלחימאים, אתם זוכרים מה הם ניסו לעשות? למדנו בכימיה בתיכון, הם ניסו להפוך חומר לאנרגיה. הם ניסו להפוך גשמי לרוחני. זה בעצם מה שחזל אומרים לנו, זה התכלית שלנו בעולם, זה נקרא אהבה. מה זה אהבה? ויכולת לשנות מצב צבירה, להפוך הנאה חומרית להנאה רוחנית מצטברת. כי אם אני לא הופך אותה להנאה מצטברת, אז כל אחד נולד עם כוס של הנאות גשמיות, ואז הוא יכול, מי שחי רק את ההנאות החושיות שלו, מי שרוצה להיות סייפר ולרדת לתוך עולם החושים, לתוך עולם אשליה, הוא בעצם פשוט שופך לאט לאט את כל ההנאות החושיות, כי ברגע שהוא נהנה רק מהרובד הגשמי שלהם, אז הוא נשאר עם הנאה סופית, הנאה סופית היא תמיד נגמרת, כן? ולכן בסופו של דבר הוא לא נשאר עם כלום. זה מה שחזל אומרים לנו, שכתוב שאדם, אחרי שהוא פושט את המדים הגשמיים של הגוף, עם מה הוא נשאר? הוא נשאר עם כל אותם הנאות גופניות שהוא הצליח לייצא לעולם הרוחני. אם הוא לא ייצא שום דבר החוצה, הוא נשאר ריק. המילה גיהנום, מה המשמעות של המילה גיהנום? הפירוש של גיהנום זה ריק, ריקניה בארמית. מה זאת אומרת ריקניה? אדם פתאום פושט את הלבוש הגשמי, והוא מגלה שאין כלום. הוא בזבז את כל הגוף שלו, את כל הנאות הגשמיות שהיו לו, הוא בזבז אותם, והוא נשאר ריק לגמרי. לעומת זאת, מה זה נקרא עולם הבא? מה זה עולם הבא? העולם זה אותו עולם שמגיע, כן? כשאדם פושט את המדים הגשמיים שלו, ואז הוא זוכה להתאחד עם מה? עם כל אותם הנאות שהוא זכה לייצא, להפוך אותם כמו אלכימאי, להפוך אותם מהנאה גשמית, להפוך אותם להנאה רוחנית, ועל ידי כך להעביר אותם למצב צבירה שהוא מצטבר ונשמר, ואז כשהוא פושט את הגוף הגשמי שלו, כשהוא פושט את חליפת הצלילה של העולם הזה, של העולם הגשמי, אז פתאום הוא יכול להתאחד ולהתחבר, כן? עם כל אותם הנאות שהוא הפך אותם עכשיו להנאות רוחניות. זה בעצם התכלית של העולם. וחז"ל אומרים לנו שכשאדם יודע ליהנות בכל חמשת הרמות שלו, אז הוא יודע ליהנות באמת מהחיים. אז ההנאה שלו היא הנאה שלמה. זאת ההנאה שעליה דיבר הרמח"ל, שהוא אמר שתכלית האדם בעולמו היא ליהנות על השם יתברך. מה זאת אומרת ליהנות על השם יתברך? ליהנות בצורה שלמה. כי אם אתה תהנה רק בצורה רדודה וגשמית, חוץ מזה שאתה מפרק ומבטל את המערכת שלך, כי לאט לאט אתה צריך להגביר מינונים, כן? עד שבסופו של דבר אתה מאבד רגישות ומאבד את היכולת ליהנות מהעולם, כן? אבל אם אתה יודע לחבר את ההנאה הזאת למרכזים היותר גבוהים בנפש, ועל ידי כך ליצור הנאה גשמית, הנאה שלמה, אתה בעצם לוקח את כל העולם ומעלה אותו. זה מה שחז"ל אומרים, רמח"ל אומר בספר מסילת ישרים, שהתכלית האדם היא להעלות את העולם הגשמי ולהפוך אותו לרוחנית. זה נקרא העלאת העולמות. זה התפקיד הרוחני העליון של האדם במציאות של העולם הזה. ואז בעצם הוא זוכה לשמר את כל ההנאות שלו בחיים, ובעצם ליהנות מהם אחרי שהוא פושט את הגוף הגשמי. הטכניקה השנייה של לשמר את הנאה הגשמית זה להחליף. אמרנו מקודם שאני יכול או להגביר מינונים או להחליף אותם. עכשיו יש דברים שאני יכול להחליף. פעם אחת לאכול תפוח, פעם אחת לאכול לגס, פעם אחת לאכול הפרסק, כן? אבל גם פה בסופו של דבר כמה אני יכול להחליף? כמה שפע, כמה סוגי פירות יש בעולם? ויש דברים שבכלל אי אפשר להחליף. יש דברים כמו למשל אישה, ילדים, כן? אדם היה אומר, אוקיי, אני, כמו שהרבה אנשים היום לא מתחתנים, אני גם פעם לא רציתי להתחתן. למה שאני אכניס את עצמי לתוך מסגרת מחייבת כזאת, שבסופו של דבר תפגום לי, כמו שאומר סייפר, בחופש שלי לעשות מה שאני רוצה וליהנות. אני רוצה ליהנות, אז איך אני יכול להיכנס למערכת שאני יודע, מתוך ההיכרות שלי עם עולם החושים, שבסופו של דבר, פעם, פעמיים, שלוש, די, בסדר, התרגלתי, נמאס, אני כבר לא נהנה, ואז אנשים חושבים, אני לא נהנה, אז אני כבר לא אוהב, כן? אני כבר לא מאוהב, כי אני לא מרגיש את הנאה החושית הזאת, ואני לא יכול להחליף, כי זה מערכת מחייבת. אז יש דברים שאני לא יכול להחליף. אז מה עושים אז? אז אני כל פעם צריך לשבור ולהתרסק, ולשבור ולהתרסק. שימו לב, זה בכוונה, אז אם אתם זוכרים, ההנאה האמיתית זה שאני יודע לחבר את ההנאה הגשמית עם מרכזי הנאה יותר גבוהים בנפש. מרכזי הנאה הגבוהים יותר בנפש דורשים מחויבות, כן? כדי לבנות קשר זוגי, כדי לבנות קשר שאני מאמין בו, אני חייב את המחויבות הזאת. אז אנחנו רואים פה כבר את הקלש, את המלחמה בין ההנאה הגשמית לכאורה, שאני רוצה להיות חופשי לעשות מה שאני רוצה, אבל אני מבין שההנאה הגשמית הזאת בסופו של דבר תפרק אותי, ובוודאי אם אני אצטרך כל הזמן להחליף אישה ולהחליף ילדים, אני לא אצא מזה. אם אני נהדה ליהנות בצורה נכונה, אני יכול לקחת קשר, כן? קשר שהוא מתמשך, ולדעת איך לפצות כביכול על האובדן הגשמי, על ידי חיבור עם מרכזי הנאה יותר גבוהים בנפש, אף על פי שחזל גם ל אובדן ההנאה הגשמי, גם לזה יש עצה. התורה מלמדת אותנו שאחד הדברים להחזיר את הרגישות זה לעשות הפסקה. כן, הגוף, הרגל התרגלה, אז עכשיו אתה תפסיק לתת לפולסים במשך שבוע, שבועיים, תחזיר את הרגישות, ואז כשעוד פעם תיתן עוד פעם את הפולסים, תראה איך המערכת מתחדשת. כך שגם את ההתחדשות הגשמית אפשר, אפשר בעצם לתפוס את ההנאה בכל הקצוות שלה. גם ליהנות בצורה גשמית, על ידי הפעולה הזאת של התרחקות והתקרבות, שזה בעצם כל הנושא של טהרת המשפחה ביהדות, זוכים לשמר גם את ההנאה הגשמית, וגם על ידי החיבור למרכזי ההנאה יותר גבוהים בנפש, זוכים בעצם להתחדש וליהנות מהדבר בשלמותו, ולחבר אותו באמת עם המציאות הרוחנית הגבוהה ביותר שבאדם, ולזיקות למה שנקרא לעולם הבא. נמשיך טיפונת עם דמותו של סייפר.
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?
I was...
Look again. Freeze it.
This isn't the Matrix.
No. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them.
What are they?
Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone...
ראינו את זה בפרק הראשון, מדובר פה על נאו. נאו חושב שהוא יורד לתוך המטריקס, אבל בעצם זה מעין תוכנת הדמיה שיצרו לוחמי ציון כדי לאמן אותו, כן? כדי שהירידה שלו לתוך המטריקס, כדי שקודם כל הוא ילמד איך יורדים לתוך עולם החושים מבלי להינזק, מבלי להפסיד במלחמה. ואז מורידים אותו לתוך אותו עולם שהוא חושב שהוא המטריקס, הוא חושב שיורד לתוך אותו עולם, והוא יורד עם, כמו שהזכרנו כבר בשיעור השני, הוא יורד עם אידיאולוגיה, ועם מטרה, ועם תכלית, הוא הולך לעורר את האנשים, לספר להם שיש עולם אחר, שהמציאות היא אשליה, ותתתתת, ויש לו המון המון, כן, מטרות. אבל ברגע שעובר את האישה באדום, בום, הוא שוכח הכל וכולו אחרי האישה באדום. וברגע שהוא הולך אחרי האישה באדום, מורפיוס מראה לו שהאישה באדום היא בעצם הסוכן העיקרי של המערכת. עכשיו שימו לב, מסתרב ומסתתר פה רעיון של יוצרי המטריקס שהוא חזק ביותר. קודם כל הרי מה הוא עשה? הוא לא חיבק אותה, הוא לא נשק אותה, הוא בסך הכל הסתכל על האישה באדום. מראים פה יוצרי המטריקס, כן, מורפיוס מלמד את ניאו. שכשאדם מבין את האחריות, את המציאות הגבוהה הזאת של מבנה העולם שדיברנו עליו, ולתכלית שהיא השורש, והעולם הדמיון הזה, עולם האשליה שאני מנסה להתנתק ממנו. אז כמו צלף, כשצלף אמור לכוון את הנשק שלו על איזה דמות שנמצאת 200-300 מטר ממנו, אז כל נשימה שהוא נושם, כל נשימה, שמה זה נשימה? זה 2 מילימטר. הוא נושם... ברגע שהוא נושם, הצלב שאמור להיות על המטרה, אופ, הוא יכול להתרחק 10 מטר מהמטרה. כי כל מילימטר פה, זה יכול להיות 10 מטר שם, במטרה. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שאם אני מזייף פה בתוך המציאות במילימטר, שאני מסתכל לטווח הארוך לאן שאני צריך להגיע למטרה, זה יכול לקרום לי החטאה, כן, המילה חטא בלשון חז"ל, זה מלשון החטאה. אם אני מזייף פה מילימטר, אני יכול להחטיא בהמשך הדרך, כי ברגע שאני עושה זווית קטנה, בהמשך הדרך הזווית הזאת היא מתארכת ומתארכת ומתארכת, בסופו של דבר שאני מגיע אל קו הסיום, אני רואה שאני החטאתי בעשרות קילומטרים. לכן פה כבר יוצרי הסרט אומרים לנו, זה לא עניין, זה אפילו רק אתה הסתובבת, האישה באדום תפסה אותך לרגע במבט, בום, תדע לך שזה הסוכן העיקרי של המטריקס. מה זאת אומרת הסוכן העיקרי של המטריקס? אז איפה שהיינו מקודם ראינו שמה הכי מפריע לאדם להשתחרר מהתפיסה הזאת של עולם האשליה, זה הקשר שלו, האהבה שלו אל העולם, האהבה שלו אל החושים, אל ההנאות שהחושים שלו נתנות בתוך העולם. ככל שאדם יותר אוהב את העולם, כן? ואת ההנאות שהוא מקבל מהחושים, ככה יותר קשה לו להשתחרר מהאשליה ולגלות את המציאות שמעבר לאשליה. אז פה מראה לו מורפיוס שהסוכן העיקרי של המערכת זה אנשים באדום, זה התאוות, זה היצרים, זה, 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 זה אותם גשרים אל העולם, כן? שאתה אפילו בלי לדעת, אתה כל כך תפוס בהם, עד שאתה רק רואה אותם, בום, אתה כבר שוכח את הכל ואתה מרוכז רק בהם. זה האישה באדום, זה מה שאומר מורפיוס לנאו, ולכן תשים לב, אתה לא יכול לוותר לך, אתה צריך להחזיק כל הזמן ראש על המערכת הזאת. דבר שני שאומר לו פה מורפיוס, תדע, הרבה אנשים שואלים אותי בשיעורים, אז רגע, אז מה, העולם הוא רק שלילי? העולם הוא רק, אז צריך להתנזר ולוותר לגמרי לעולם? זה בעצם כל התאוות, כל היצרים, כל ההנאות החושיות הם רק שליליות? העולם הוא רק רע? הוא רק... אז כמובן שהתשובה היא לא. זוכרים בשיעור השני, דיברנו שמה זה השקר? השקר הוא שכשאני חושב שהחלק שאני תופס זה הכל. אם החלק שאני תופס אני חושב שזה הכל, זה השקר. אז בעצם זה רע. אבל כשאני מבין שהחלק הוא חלק מתוך שלם יותר גדול, העולם נהפך לכלי של חיבור אל המציאות שמעבר לו. ולכן כל החושים, כל ההנאות, כפי שאמרנו מקודם, אם אני יודע ליהנות מהם בצורה שלמה ומלאה, מה זה אומר ליהנות מהם בצורה שלמה ומלאה? אמרנו מקודם שאדם ייתן את הדין על כל הנאה והנאה שהוא היה יכול ליהנות ממנה ולא נהנה ממנה. כל הנאה יכולה להיות מותרת לאדם, זה תלוי בשלושה דברים. עם מי, מתי ואיפה. אם אני יודע בכל הנאה והנאה למלא את כל שלושת הדברים האלה, זאת אומרת עם מי, מתי ואיפה, אז ההנאה נהפכת לכלי, כן? ככל שההנאה יותר גדולה, כמו אפילו בנושא של זוגיות. אם אני נמצא עם האישה הלא נכונה, בזמן הלא נכון, כן? או עם האישה הלא נכונה, או עם האישה היא הנכונה אבל בזמן הלא נכון, או אפילו שניהם נכונים אבל במקום הלא נכון, אז זה יכול, כמו שאמרנו, לגרום לי החטאה מאוד גדולה, להרחיק אותי מאוד מהתכלית, מהמטרה שלה אני רוצה להגיע. אבל אם אני עושה את זה בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האישה הנכונה, כן, אם אני נהנה בצורה מתוקנת, כגודל ההנאה, ככה גודל החיבור. כפי שאמרנו מקודם, השלמות זה תמיד חיבור בין איגודים. הסיבה שאנחנו משתמשים כל הזמן בעניין של אישה, זה בגלל שכמו אפילו שפרויד, כמו שזה בעצם הפסגה כביכול של ההנאה שיש. למה? כי שם זה בעצם החיבור הכי גדול בין איגודים שיש בעולם. חיבור בין איגודים נותן שלמות, ותמיד כשנוצרת שלמות בעולם, נולדת הנאה. כי יש כלל בחזל שאומר שכשהענף מתחבר אל השורש, אז נולדת הנאה. מה זה ענף מתחבר אל השורש? כשיש חיבור בין איגודים. ולכן כשבין גבר ואישה, כן, שזה בעצם הנאה הכי גדולה, אם אני יודע ליהנות בצורה שלמה, אז כגודל ההנאה, כך יכול להיות גודל החיבור עם המציאות המתוקנת, עם המציאות של האינסוף שנמצא מחוץ להוויה. ולכן חזל אומרים לנו שאם למשל יש עיר שאין בה מקווה, שאין בה מקום שבה אישה יכולה להיטהר כדי להיות ביחד עם בעלה, אז מצווים בני העיר למכור את הספר תורה, שימו לב, למכור את הספר תורה כדי לבנות מקווה, כדי שאישה תוכל להתאר, כדי שתוכל להיות ביחד עם בעלה, כדי ש... חזל אומרים אפילו שמאז שנחרב בית המקדש, אז התבטלו דיני תומה ותארה, כי אין איפה להקריב את הקורבנות. אבל במקום אחד נשארו עדיין חלק מדיני תומה ותארה. איפה? בקשר, בחיבור בין הגבר לבין האישה, בין הבעל לבין אשתו. למה? כי שמה בעצם יכול להיווצר חיבור של קדושה, כוח כזה גדול של קדושה, שיכול להטיס את האדם בחיבור עם המציאות של האינסוף, של המציאות שמעבר למטריקס. אז כגודל ההנאה, כן, כמו פטיש, ככל שהפטיש יותר גדול, פטיש 5 קילו, אני יכול גם לשבור איתו יותר, וגם אני יכול לבנות אותו יותר. ככל שההנאה הגשמית יותר גדולה, כך היא יכולה להביא אותי לאבדון יותר גדול, כמו שאנחנו רואים פה עם הסוכנים, עם האישה באדום. אבל כגודל ההנאה, אם אני יודע להשתמש בעולם נכון, אם אני יודע להכניס את ההנאות האלה, כמו שאמרנו, בקונטקסט הנכון, לחבר אותם עם המרכזי ההנאה יותר גבוהים, עם התכלית ועם המטרה, אז להפך, ככל שההנאה יותר גדולה, אני יכול לגרום איתה לחיבור יותר גדול ולאפשר לעצמי, כן, להשתחרר מהתפיסה של בית העבדים ולצאת באמת לתפיסת עולם יותר גדולה ויותר רחבה. ולכן העולם הוא לא רע. העולם הוא רע העולם הוא שקר אם אני חושב שזה הכל, אם העולם הגשמי זה הכל. אבל אם אני מרחיב את התודעה שלי ואני מבין שיש מציאות מעבר, והעולם הוא כלי, החושים, הנאה החושית שלי היא כלי בשביל ליצור קשר עם המציאות של מעבר, אז העולם נהפך להיות עולם טוב. למה? כי אני יודע שהעולם הזה הוא לא הסוף, הוא רק שליחות, הוא רק שליח, כדי להביא אותי, כן, אל המציאות שמעבר אליו. אנחנו דיברנו על פגם הישות, שסייפר מבטא את שלושת הענפים של פגם הישות. על פגם הישות עצמו אנחנו נדבר בפרק יותר מתקדם, שבו אנחנו משווים את דמותו של נאו לדמותו של סמית, שזה בעצם היצר הטוב והיצר הרע. כשנאו הוא אותו אחד שמבין שכדי לצאת מהמטריקס הוא חייב להמית את עצמו, דיברנו על זה בפרק הקודם, מה יעשה האדם ויחיה ימית את עצמו, אדם על ידי ביטול, כן? היכולת של אדם לבטל את עצמו, הוא יכול למצוא את המציאות של האחד. סמית, כל עיקר דמותו של סמית זה הישות. אני ואני ואני וכולם יהיו כמוני וכולם יהיו דומים לי ואני אשכפל את עצמי, כן? סמית הוא בעצם פגם הישות והוא צומח ביחד עם נאו, אחד כנגד השני, ככל שנאו עולה, סמית עולה יחד איתו. אנחנו נדבר על פגם הישות בעומק כשנעבור לדבר על ההשוואה הזאת בין נאו לבין סמית. הדבר הראשון שלמדנו זה שאנחנו תמיד עבדים. האדם חייב לברר מה חובתו בעולמו. חובתו, אתם יודעים, חובה זה תמיד נשמע דבר מפחיד, כן? כי אנחנו רוצים להיות חופשיים. אחד מהתהליכים הרוחניים, ההערה הגבוהה, זה שאדם מבין שחופש אמיתי, כן? הוא לא נמדד בהנאות שלי בתוך העולם הזה. חופש אמיתי, כפי שאנחנו רואים דרך דמותו השלילית או האנטי גיבור של סייפר, שהוא חושב שחופש הוא בתוך האשליה, כי הוא רוצה להיות חופשי בתאוות הגשמיות שלו. אבל אנחנו מבינים דרך דמותו של סייפר שהחופש בתוך עולם האשליה הוא בעצם העבדות הכי נוראה. זה העבדות של בית העבדים שמורפיוס אומר לנאו. זה אתה נולדת לתוך עבדות, עבדות שכלית נוראה לתוך עולם מצומצם. אז אנחנו מבינים שהמשחק הזה בין עבד לחירות הוא בשכל שלנו, בתפיסה שלנו. ומה שנראה לנו לכאורה כעבדות, שזה הליכה לפי שיטת האימונים של מורפיוס, כן? של לוחמי ציון, שלכאורה זה עבדות, זה מלחמה, זה בכלל לא לעשות מה שאני רוצה, אבל זה מחבר אותי עם החירות האמיתית של הנשמה, היכולת שלי בעצם להשתחרר מהתפיסה לתוך העולם הגשמי של בית העבדים הגשמי הזה. אז אנחנו מבינים מה שחזל אומרים, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, זאת אומרת יש מושג של עבדי עבדים. מה זה עבדי עבדים? זה אדם שהוא העבד של הזמן. מה זה הזמן? הזמן זה המציאות הגשמית, כפי שאנחנו תיארנו בפרק הקודם, שאחד מהמאפיינים של עולם החומר זה הזמן. פעם שאלו את הכמרים, כומר אחד שאל את הארכיבישוף, מה עשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם? אז הארכיבישוף אמר לו, מה הוא עשה? הוא ברא את הגיהנום בשביל אנשים כמוך שישאלו את השאלה הזאת. אבל מה העומק של השאלה הזאת? זאת אומרת, מה היה לפני שנוצר העולם? זה בעצם לשאול, מה היה לפני שנוצר הזמן? כי מתי התחיל הזמן? הזמן התחיל עם בריאת העולם. בריאת העולם זה בעצם תחילת מה שאנחנו מכירים כזמן. מה היה לפני הזמן? לא היה לפני. למה? כי כל המציאות של זמן היא השלכה, כן, היא מאפיין של עולם החומר. מה זה בעצם זמן? זה חומר שנע ביחס לחומר אחר. איך אנחנו מודדים זמן? שני מחוגים שנעים אחד ביחס לשני. אז כל המציאות של זמן היא השלכה של מימד החומר. חז"ל מלמדים אותנו שיש שלוש אוקטבות של מציאות, זה נקרא עולם, שנה, נפש. זה מקום, זה עולם, שנה זה זמן, ונפש זה אותו מימד של נפש של האדם שהוא כולל את כל המציאות כולם. אז מה זה הזמן? עבדי הזמן, עבדי החומר. עבדי החומר, עבדי עבדים הם. עבד השם, אתה משתחרר מהעבדות הזאת, אבל שלא שתחשוב שאתה יוצא עכשיו לפננה, כן, לסטלבט. לא, אתה יוצא לעבדות יותר גבוהה, אבל העבדות הגבוהה הזאת היא באמת החירות של הנפש. כן? זה הדבר הראשון שדיברנו עליו. הדבר השני שדיברנו עליו, שאנחנו חייבים לדעת, יש הרבה אנשים שהם נופלים מזה, כי הם בהתחלה נלחמים כדי להשתחרר מהאשליה. ואחרי שהם משתחררים מהאשליה, אז הם חושבים, אוקיי, פקחתי עיניים, זהו, אני יכול עכשיו להתחיל לחיות בפנן את החיים. אז אומרים לנו פה במטריקס, וחזל אומרים לנו, לא, אל תחשוב ככה. להפך, אחרי שלב פקיחת העיניים, שם מתחילה המלחמה האמיתית. שנקרא מלחמת ההתשה, אנחנו קראנו לזה. מה מלחמת ההתשה? עכשיו אתה צריך להתחיל לעבוד. זה כמו אותו חייל שהוא נזכר בציר, הוא נזכר במטרה בתכלית, הוא לא הולך עכשיו מבורבר ביער, כן? הוא פתאום יודע איפה הוא, ועכשיו הוא צריך להתחיל לרוץ, צריך לשנס מותניים, ולהתחיל להילחם עם מה? עם הכבדות, ועם העייפות, ועם הייאוש, ועם כל הדברים האלה שאומרים לו, תעזוב, בוא, לא. אני עכשיו רץ אל המטרה, ואני עכשיו נלחם במה? נלחם בהסתכלות לא נכונה על ההנאות שלי של חמשת החושים. זוכרים? זה האישה באדום. אני נלחם כדי לא להסתכל על ההנאות החושיות בצורה הרדודה שבהם, אלא אני נלחם כדי להפוך את ההנאות שלי להנאות רוחניות, להנאות יותר גבוהות, כדי שאני אהפוך אותם למצב צבירה מצטבר, כדי שכשאני אפשוט את המדים הגשמיים של העולם, אז אני יוכל אז ליהנות מהגוף הרוחני. חזל אומרים שזה נקרא חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? חלוק זה בגד. דרבנן זה של, מה זה הרבנן? זה לוחמי ציון. מה זה הבגדים של לוחמי ציון? כתוב של כל אדם, כל מעשה גשמי רוחני שאדם עושה בעולם הזה, הוא יוצר לו לבוש רוחני. מה זה לבוש רוחני? זאת כל אותם הנאות שהוא הפך את המצב הצבירה שלהם למצב צבורה רוחני, ואז כשהוא פושט את הבגד הגשמי, יש לו בגד רוחני בעולם העליון. זה נקרא חלוקה דרבנן. הדבר השלישי שלמדנו, כשאדם נהנה רק מבחינה גשמית מהמציאות הגופנית שלו, והוא לא יודע לחבר אותה הלאה עם מרכזים יותר גבוהים בנפש, ההנאה הגשמית הזאת תשבור אותו, היא תרסק אותו. כמו שאנחנו רואים, כמו שאמרנו, האישה באדום, אם אדם לא יודע לחבר את האישה באדום, כן? במקום, עם האישה הנכונה, בזמן הנכון, במקום הנכון, אם הוא לא יודע לעשות את זה כחלק מהשליחות שלו, כחלק מהתכלית, אז הגודל, כגודל ההנאה, כך יהיה לו גודל השברון לב אחרי זה, גודל הנפילה תהיה אחרי זה. כן? אנחנו פותחים היום את הרדיו, מי שפותח את הרדיו, אז כמעט כל השירים שיש, כן? של זוהר ארגוב, של הביטלס, של מי לא, על מה זה? שברון לב. כן? כולם מכירים זה, כולם יודעים את זה, כי כשאדם לא יודע את האמיתות האלה, לא יודע לבנות את הדברים, את ההנאות האלה בצורה נכונה, זה שובר לו את הלב. זה כמו הרגל של הצפרדיה, שנתתי גירוי, גירוי, לא, גירוי, גירוי, ובסופו של דבר שברתי את הרגישות של הרגל הזאת. ככה אדם יכול לשבור את הרגישות של הלב שלו, עד שיש אנשים שהם כבר לא יכולים, גם אחרי זה שהם כבר נכנסים למערכות יחסים, הלב שלהם כבר מת, הם כבר לא יכולים להרגיש בתוך המערכת היחסים. למה? כי אחרי כל הכאבים שהם חוו כתוצאה ממערכות יחסים לא נכונות ולא מתוקנות, שלא היה חיבור שלם של כל הרבדים, כן? של הגשמי, עם הרוחני, עם הנשמה, ברגע שהחיבור לא היה שלם, אלא רק ברמה הגשמית, זה שבר את הרגישות. האדם כבר לא יודע איך לאהוב. הוא כבר מפחד לאהוב עם כל הברן, עם כל הכוח. למה? כי הוא כבר נפגע כל כך הרבה פעמים, שהוא כבר לא, גם במערכת יחסים אחרי זה, הוא כבר לא נפתח עם כל הלב. ואחרי זה מערכת יחסים שהזוג לא נפתח עם כל הלב, אז היא גם ככה לא יכולה להחזיק מעמד, ואז נופל עוד פעם, ועוד פעם נפילה, ועוד פעם נפילה, ועוד פעם נפילה, כך שכולם מתרסקים, ואז אנחנו רואים שכל השירים ברדיו, וכל שירים על אנשים שבעצם חיו את החיים שלהם עם מכה אחרי מכה אחרי מכה, עד שהלב שלהם לא עומד בזה והוא נשבר. אז כדי שהלב שלנו לא ישבר, אנחנו חייבים לדעת לעשות את העבודה הזאת, הנכונה הזאת, של ליהנות לא כמו סייפר, ליהנות כמו לחמי ציון, שיודעים לחבר את הנאה הזאת ממד יותר גבוה בנפש. הדבר האחרון שאנחנו, סייפר מלמד אותנו, יש, אמרנו, עבדות תחתונה לחושים, ויש עבדות יותר גבוהה לנשמה. והתכלית של האדם, כמו שאמרנו עם האיש הכפית, הילד עם הכפית, להבין שהמציאות שאנחנו תופסים זה מציאות של אשליה. וכדי להתחבר אל האשליה, הדרך שלי זה לבטל את עצמי. ודרך הנאה זה לבטל את עצמי, זה לא לחפש את ההנאה שלי בכל דבר בעולם. לחפש כל דבר איך הוא מתחבר אל השליחות שלי. להבין כמו, נאו, אני ירדתי לתוך המטריקס כחלק משליחות עליונה. אני פה כדי לבצע משימה. חלק מהמשימה שלי זה השתמשות בהנאות הגשמיות שבתוך העולם. אבל מתי זה מתוקן? רק שהם חלק מהשליחות שלי, הם חלק מהעבודה שלי בתוך העולם. ברגע שיצאתי החוצה, וזה מה שהרמח"ל אומר, כשאדם נהנה יותר ממה שהוא צריך, יש משפט שאומר, בכל עצב יהיה מותר. אנחנו נדבר על זה כשנדבר על פרק שלם שנוגע בעולם בנושא האכילה. וכשנדבר על האכילה נראה שכשאדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, מה זה אוכל? הוא רוצה ליהנות, אבל זה לא באמת מה שהוא צריך בשביל השליחות שלו, בשביל התפקיד שלו. כל מה שאדם נהנה או משתמש בהוויה בעולם יותר ממה שהוא צריך בשביל השליחות, מוריד אותו, הופך אותו לעצוב, פוגע בשמחה שלו, פוגע בחיות שלו. אנחנו, כשנדבר על אכילה, נדבר על כל התהליך של איך שזה קורה. אבל זה בעצם ההבנה של האדם. אני לא פה בשביל עצמי, אני פה בשביל השליחות שלי. וכדי להתחבר לשליחות שאני קודם צריך לבטל את עצמי, כדי להכיר את השולח. ואז כשביטלתי את עצמי, הכרתי את השולח, אני יכול עכשיו לחבר את כל הקשר שלי עם העולם, שיהיה מחובר אל התכלית, מחובר אל השליחות שלי, ואז ככל הנאה שאני נהנה בתוך החיים, נהפכת לכלי של חיבור אל השולח. זה בעצם, את כל זה אנחנו לומדים מדמותו של סייפר. בפרק הבא, שנקרא שפת התוכנה, אנחנו נתמקד במשל העיקרי של הסרט מטריקס, שזה ההבנה הפנימית, שהעולם שלנו כמו המטריקס הוא עולם מתוכנת. וכמו שבמטריקס, המטריקס הוא כמו משחק מחשב ענק, שבכל רגע נברא על ידי תוכנה שיוצרת אותו, כך העולם שלנו הוא גם משחק מחשב, משחק גדול כזה, וגם העולם שלנו כל רגע נברא, מתקיים על ידי שפה של תוכנה שמחזיקה אותו מאחור. אנחנו לא רואים, מאחורי הקלעים יש שפה של תוכנה שמחזיקה את העולם שבתוכה אנחנו חיים. והמשל של המטריקס עוזר לנו להתחבר להבנה שכשאנחנו מסוגלים, וזה בעצם האמונה שלנו, שיש לנו את שפת התוכנה, יש לנו את השפה שממנה בנויה המציאות. אם אנחנו יודעים ללמוד, להתחבר, להבין, לפעול לפי אותה שפה של תוכנה, אנחנו יכולים קודם כל בעזרתה להסיר את הכיסוי של האשליה ולגלות את האמת שמאחוריה, ובד בבד אנחנו יכולים להשתמש בשפת התוכנה כדי לתכנת מחדש את המציאות שלנו בתוך העולם, ולתעל לתוך העולם שלנו כוחות, כן? וכלים שדרושים לנו בשביל השליחות שבאנו לעשות פה בתוך העולם. אני מודה לכם על ההקשבה, אני אשמח לענות על שאלות על דמותו של סייפר.